שיעור, עמכם הסליחה.
זה בדיוק, בדיוק. יש פה משהו מעגלי. עוד לפני שאתה שואל עד כמה הוא קרוב לאידאה, השאלה איך אתה יודע בכלל איך נראית האידאה? זה בעצם השאלה. ולאור זה כמובן איך לקבוע עד כמה הוא קרוב לאידאה. אז זה אני לא יודע. אני לא יודע אם יש לזה תשובה אצל אפלטון, אני לפחות לא יודע, לא מכיר את זה, וזה בעיה בסיסית אני חושב שיש פה. אבל ברמה הפרקטית נגיד, ברור שאני יודע איך נראה סוס מושלם, נכון? עזבו את כל הבעיות הפילוסופיות שהיא עם זה. ברור, יש איזושהי דמות אידיאלית של סוס מושלם, כן? לגמרי סימטרי, פרופורציוני, מה שלא יהיה. נכון, זה אמור להיות הקשר בין שני המרכיבים האלה של האסתטיות, בין הסימטריה והפרופורציה, או היחס בין החלקים לבין הקרבה אל הדבר המושלם. כיוון שכנראה אחת ההגדרות של הדבר המושלם זה שהסימטריה שם מלאה. אבל עוד פעם, זה ברור שזה דברים שאני לא יודע איך מתארים אותם באופן לינארי, באופן שאוקיי, ככה מגדירים אידאה, אחרי שאני יודע את האידאה, בוא נבדוק עד כמה החפץ הזה קרוב אל האידאה, ואז אני יודע כמה החפץ הזה הוא יפה. זאת אומרת, השאלה איך מגדירים את האידאה, זה לא לגמרי ברור. אבל זאת אומרת שיש איזשהם עיניים פנימיות שאפשר לראות איתם את האידאות איכשהו. ברמה העובדתית אני חושב שהוא צודק. זאת אומרת, יש לנו איזשהו דמות של סוס אידאלי נגיד, או כשאני רואה סוס אני רואה במה הוא פגום ובמה הוא לא מושלם, או לפחות מי שמבין בזה רואה. כן? זאת אומרת, כן יש לבן אדם באמת איזושהי אידאה כזאת של סוס, רק אפלטון טוען שהאידאה הזאת זה משהו קיים, זאת אומרת, זה משהו. אז איך רואים את המשהו הזה? זאת אומרת, איך מסיר את האידאה אצלי? אם אתה טוען שזה סתם דבר שפשוט נולדתי איתו ואין לזה שום משמעות מציאותית, סתם, אני נולדתי עם איזשהו רעיון של מה זה סוס, לא ברור מאיפה זה הגיע אליו, אבל ככה נולדתי, טוב. אז אני בעצם מתעלם מהבעיה, או מדחיק אותה. אבל אם באמת אתה טוען שיש דבר כזה, ואני רואה שהוא יכול להכיר אותו ולהכיר את הסוס, ואז להחליט מה המרחק בין שני הדברים האלה, וכך נקבע היופי של הסוס, אז באמת שאלה גדולה, איך אני יודע להכיר את האידאה. בכל אופן, אבל זה שני מרכיבים שמשחקים ביניהם לכל אורך ההיסטוריה של האסתטיקה. זאת אומרת, מרכיב אחד זה בעצם התייחסות לסוס כמו שהוא נראה לעיניי, בלי קשר לשאלה מה הוא משקף, או מה משתקף מאחוריו. לשאלה איך הוא נראה מבחינת היחסים ההדדיים בין החלקים שלו נגיד, או אין דברים שבתקופות יותר מאוחרות ניסו אפילו לקבוע להם איזה שהם מידות כמותיות, כן, חיתוך הזהב, אם אתם מכירים. מכירים את ה... יש תקופת הרנסנס, תקופת הרנסנס, אז ניסו לתת מדדים כמותיים ליופי. ואחת הטענות הייתה, אחרי שבוחנים הרבה מאוד יצירות קלאסיות, אז רואים שבהרבה מהן, וגם בגוף האדם, יש את הפרופורציה הזאת, יש פרופורציה של שורש 5 פחות 1 חלקי 2. זה נקרא חיתוך הזהב. זאת אומרת, הם הגדירו את זה אחרת. הם הגדירו את זה כפרופורציה בין שני חלקים של קו, שנגיד קו שמורכב משני קטעים, A ו-B. אני רוצה לדעת מה הפרופורציה האידיאלית שנראית יפה בין A ל-B. איך לחלק את הקו באופן שנראה יפה? זה לא חצי-חצי. חצי-חצי לא נראה יפה, זה כנראה גס מדי, זה פשוט מדי. מה החלוקה המעודנת שבכל זאת נראית יפה? אז מתברר, ויש אנשים שעשו איזה ניסויים, אחד בשם פכנר, הוא פשוט עשה ניסיונות אסתטיים, ככה הוא חקר את האסתטיקה. פשוט בדק, שאל אנשים, מה בעיניכם הכי יפה, חיתוך כזה, חיתוך כזה, והגיע למסקנה, מה היחס המועדף. ומתברר שהיחס המועדף הזה באמת מאפיין הרבה מאוד מהיצירות הקלאסיות. הרבה מאוד מהיצירות הקלאסיות אפשר לראות שהן בנויות מ... יש בטיים לייף על מתמטיקה פעם ראיתי תיאור על זה, מי ש... לא, באומנות, זה פסלים, פיסול ותיאור, אומנות פלסטית. אז יש שם איזשהו יחס שאומר שאם נחלק את הקו לשני חלקים A ו-B, אז היחס בין A ל-B הוא כמו היחס בין B ל-A פלוס B. A חלקי B שווה B חלקי A פלוס B. עובדה, זה מה שיוצא. עכשיו אם תעשו חשבון, תראו ש-A חלקי B זה מה שאמרתי קודם, כמו המספר הזה. את היחס בין A ל-B אפשר לחלץ מתוך משוואה אחת. את A ו-B כל אחד לחוד אי אפשר, אבל את A חלקי B אפשר לחלץ מתוך משוואה אחת. את A חלקי B, אם תחלצו מפה, אז תגלו שזה שורש 5 פחות 1 חלקי 2. זה נקרא חיתוך הזהב, והטענה שכנראה באמת מאוששת, זאת אומרת, באמת אנשים, איכשהו את הדברים שהיה, נגיד, מלבנים, שהצלעות שלהם מתייחסות זו לזו באופן הזה, הם נחשבים מלבנים יותר אסתטיים. כל מיני ציורים, אפשר לראות, באמת ביצירות קלאסיות, אפשר לראות שהיחס הזה מופיע הרבה.
כמה זה?
שעשו
את זה, חישבו את ה...
שורש, בערך, מעל חצי קצת. לא. שורש 5 זה 2 ומשהו, פחות 1 זה 1 ומשהו, חלקי 2 זה חצי ומשהו. 0.57, 0.517, לא זוכר פה בדיוק, משהו כזה. אז...
זה לא תפסו בקודם
משהו. מה?
לימינו זה עדיין
תופס? אני חושב זה עדיין תופס, לא כהערכה אמנותית. לא, לא, אנחנו נגיע לזה.
היום הוא לא
פרופורציונלי. אני אגיע לזה. נכון, בדיוק. זאת אומרת, היום זה לא נחשב ערך אסתטי. זאת אומרת, זה לא נחשב ערך של יצירה אמנותית, אבל זה עדיין דבר שידבר אליך.
חושבים את האנשים
לאהוב
דברים שהם לא אסתטיים ביניהם?
לא, לא, לא עניין.
אה, יצירות אמנות
הם לא... כי היום היחס ליצירת אמנות הוא לא... זאת אומרת, אני לא קובע את היחס ליצירת אמנות לפי השאלה האם הסימטריה שבה מוצאת חן בעיניי. עדיין זאת הסימטריה שמוצאת חן בעיניי. אבל לא זה מה שיקבע את היחס שלי ליצירת האמנות היום. היום יצירת האמנות זה הרבה יותר משמעותי בעיניי מה שהיא מסמלת. אקספרסיוניזם זה בעצם איזשהו ביטוי של ביטוי יותר קיצוני של הגישה הזאת. זה מאוד רווח היום. זה איזושהי תפיסה שאומרת שהיצירה נמדדת לפי עד כמה היא מצליחה להעביר אליי משהו. לבטא משהו, ולא ביחס לערכים, נקרא להם גיאומטריים, או ערכים ממש צועניים של הדבר עצמו, כן? יותר נתפס כמכלול ולא כאיזשהו ניתוח של חלק לעומת חלק או משהו כזה. אז זה, ואלה בדיוק שני הפרמטרים שם דיברנו אצל אפלטון. אצל אפלטון מופיעים שני הפרמטרים האלה ויש איזשהו קשר ביניהם, הקשר כנראה נובע מאותה מעגליות שדיברנו עליה קודם. זאת אומרת, ההגדרה שלו לסוס מושלם, או לאידאה של הסוסיות, זה סוס שמקיים איזשהם יחסים תיאורטיים, או משהו סימטרי לגמרי. אתה יודע? הוא לא היה מודע לזה, אבל די ברור שזה פונקציה של פסיכולוגיה של הבן אדם. בן אדם שהיה נולד עם יחסים שונים לסימטריה, היה, אני חושב, כן, תדפוק לו איזושהי מולקולה במוח, וזה יכול להיות שבעיניו חיתוך הזהב יהיה שורש 5 פחות 2 חלקי 2, לא פחות 1 חלקי 2. אתה יודע? זה נראה די ברור, זה פונקציה שלנו, ולא פונקציה של העולם. אבל הפסיכולוגיה לא נכנסה בכלל לניתוחים יווניים של האומנות, זה דבר שהתעורר רק בסוף ימי הביניים. אז אצל אפלטון בעצם הופיעו שני הדברים האלה. אחר כך, בעקבותיו, הנאו-אפלטוני הכי בולט בדיון שלו באסתטיקה היה פלוטינוס, שפה הנזיר מדבר עליו בסעיף י"ג, ופלוטינוס טען, או סבר, לא יודע אם זאת טענה אפילו, אבל הוא אמר שיופי הוא למעשה רק הביטוי ולא הסימטריה. זאת אומרת, הוא הוריד את הקריטריון הזה של סימטריה, שזה למעשה, אם אנחנו חוזרים לאפיונים היווניים שדיברנו עליהם כבר יותר מפעם אחת, אני חושב, זה בעצם כבר להפוך לעוד יותר אפלטוני מהאפלטון, כן? זאת אומרת, כל היווניות הייתה התייחסות בעצם לצורה של הדבר, נכון? כך תמיד הגדרנו יווניות. התייחסות לצורה של הדבר, לאיך הוא נראה, התייחסות לאיזשהם פנים חיצוניות, לא לשאלה מה הוא משקף, מה עומד מאחוריו, אלא מה הוא, זאת אומרת, איך אני רואה אותו. אז אם היחסים שלו המתמטיים הם כאלה, אז זה נהדר. אם היחסים המתמטיים הם אחרים, אז זה לא נהדר. בסדר? זאת אומרת, הכל נקבע, לפי שהם מדדים שהיום הם נראים אולי נמוכים, אבל הם בעצם חיצוניים. אז אצל אפלטון זה עוד שימש בערבוביה בתחום האסתטיקה, שני סוגי הערכה האסתטית הזו, האלו. אצל פלוטינוס נשאר רק אחד. זאת אומרת, רק הערך ההבעתי. זאת אומרת, רק השאלה מה זה מבטא. זה בעצם מבטא את האידאה שלו, כן, לפי אפלטון. פלוטינוס נשאר עדיין בזה, אבל הוא שרח בזה. בעצם מה שהוא אומר זה שערך של יצירה זה שלה עד כמה היא מבטאת את האידאה שלה, והוא גם גזר מזה כל מיני מסקנות של למשל שבאמת לא חשוב להסתכל על החלקים של האידאה, למה הוא משמיט בעצם את החלק השני שהיה אצל אפלטון. לא חשוב להסתכל על היחסים בין החלקים, כי להפך, זאת אומרת, עצם קיומן של חלקים זה רק תוצאה מזה שאתה מממש את האידאה. לאידאה עצמה אין חלקים. אידאת האידאות לפי אפלטון זה מין דבר שהוא בעצם קרוב מאוד למושג האלוקים שלנו. אקוסטטי, אומר הנזיר. זה דבר, זה לא כוח בבריאה, זה לא דבר שמפעיל את הבריאה, זה מין איזושהי צורה ראשונית שאותה אחרי זה מחכים כולם, היא מתפרטת איכשהו, אבל זה לא דבר שפועל, זה מין עוד רובד שנח שם איפשהו בפנים. בסדר? אבל אמרנו שכבר שאפלטון מאוד קרוב בעצם לשימיות, הוא היווני היותר קרוב לשימיות, אז פלוטינוס זה רק המשכה של אפלטון. ובכל אופן, אז הוא בעצם השאיר מצב שהערך של אמנות היא נקבע רק לפי מה שהיא, עד כמה היא מבטאת את האידאה, ולא לפי הפרופורציות שבין החלקים. כאן כמובן חוזרת עוד יותר בעוצמה השאלה ששאלנו על אפלטון, אז מה זאת האידאה? או איך אתה משווה עד כמה זה קרוב לאידאה, או עד כמה זה מבטא את האידאה? איך משווים דבר כזה? בשלמה, לפי אפלטון, עוד הייתה לו איזושהי הגדרה, גם עם מעגלית. הייתה לו איזושהי הגדרה, בסדר, היחסים הסימטריים המושלמים מגדירים מה זה סוס מושלם. עכשיו אני שואל, מה היחס בין הסוס הזה לסוס המושלם? איך אני יודע מה הם הסימטריות המושלמות? לא יודע. נגיד שאני יודע את זה. אבל פלוטינוס בכלל השמיט את זה מהתמונה, הוא השאיר רק את הערך של היצירה כמשקפת משהו, לא ערכים צורניים. אז עכשיו בכלל השאלה היא, אז איך אני קובע עד כמה זה באמת משקף? בימי הביניים בעצם שתי התפיסות האלה שימשו בערבוביה, מצד אחד התפיסה הסימטרית, הצורנית של האומנות, ומצד שני התפיסה האקספרסיוניסטית, ההבעתית של האומנות. בתחילת העת החדשה, בתקופת הרנסנס, אז למעשה נוצרו הרבה יצירות אומנות חשובות, קלאסיות עד היום, אבל עדיין ברמה הקונספטואלית זאת הייתה תפיסה קלאסית. זאת הייתה תקופה קלאסית. לא התחדשה שם תפיסה חדשה לאומנות. חזרה להפך. היה דגש גדול לייצר את מה שהיוונים עשו. כל האומנים הגדולים של תקופת הרנסנס היו אומנים שניסו לחזור על יצירות יווניות בעצם. או לייצר... מה? כן, נכון. אז אפשר לתת מילה רנסנס. כן, זאת משמעות המילה. אז כן, חייה של אהבה או משהו כזה, כן. זה בעצם תפיסה, מה שקוראים קלאסית או קלאסיציסטית, כן? זו תפיסה שאומרת שמה שיותר קדום יותר טוב, מה שהיה אצל היוונים זה הכי טוב, כן? זה, אנחנו תמיד מנסים לחזור ולייצר יצירות כמו של יצירות האומנות הקלאסיות של היוונים, והיום כבר גם הרנסנס נחשב איזושהי תקופה אצל הקלאסיציסטים של היום שהם מועטים ביותר. הרנסנס גם הוא תופך איזשהו מעמד שהיוון תפסה בתקופת הרנסנס עצמה. בסדר, קלאסיציסטיות זה תמיד לחזור אחורה, זאת אומרת, לחזור לאיזושהי תקופה גדולה באומנות ולנסות להחיות אותה. לא, אין משמעות לי, זאת ירידת הדורות, זאת תפיסה של ירידת הדורות. אנחנו צריכים לנסות ולהבין מה, או לנסות לשחזר מה שהם עשו, לא להוסיף קומה שלנו. אבל באותה תקופה של הרנסנס, היה אולי האיש הבולט ביותר בהגות אסתטית, היה דון יהודה אברבנאל. היה פילוסוף יהודי שמאוד ידוע והיום פחות ידוע, והייתה לו השפעה מאוד חזקה באותה תקופה. הוא בעצם עד היום, יש לו ספר שנקרא ויכוח על האהבה או שיחות על האהבה, אתם יודעים, מתרגמים את זה, המילה הזאת כנראה מתרגמת בשני הכיוונים. זה אותו ספר, והספר הזה בעצם מדבר על אסתטיקה ועל יופי. זה ספר שהשפיע מאוד חזק בתקופת הרנסנס וקצת אחריה, ואיכשהו היום הוא נאבד, אבל נחשב אולי אחת מכמה יצירות בודדות קלאסיות החשובות ביותר או המרשימות ביותר על נושא אסתטיקה. ספר שנכתב איטלקית, אבל נדמה לי שיש לו תרגום לעברית, אין לי אותו. בכל אופן, הטענה של דון יהודה אברבנאל, שגם הוא היה בעצם איזשהו נאו-אפלטוני, או ממשיך של פלוטינוס בעצם, אנחנו מתארים רק שרשרת אחת מתוך כמה שרשרות של התפתחות, השרשרת האפלטונית.
יהודיון?
כן, כן, בוודאי, הוא היה רב, נדמה לי. אז הוא טען שלמעשה צריך להבחין, וקודם כל ההגדרה שלו ליופי הייתה חן שמעורר אצלי אהבה לדבר היפה. חן של הדבר שמעורר אצלי אהבה לדבר היפה, הוא גורם לי להתאהב בדבר היפה. כן? זה נקרא יופי של הדבר. הנה איזושהי תכונה שלו שגורמת לי להתאהב בו. נכון, לכן במובן הזה הוא באמת נאו-אפלטוני, בגלל שהוא לוקח באמת, הוא הולך
אם הייתי צריך לקחת את אחד משני הכיוונים הקודמים שדיברנו עליהם, הוא הולך בכיוון של ההבאה. הפרמטר החשוב לאסתטיקה הוא עד כמה הדבר מביע, מה התוכן שלו ולא איך הוא נראה. בסדר? אבל נכון שהוא ממשיך את זה עוד צעד אחד הלאה, והוא אומר בעצם, היופי זה סוג מאוד מסוים של הבאה, זה אותו מגנט שגורם לי לרצות להגיע אל הדבר או להתאהב בדבר. בסדר? יש הגדרה של אוגוסטינוס נדמה לי, זה חכם, קדוש, נוצרי. הוא אמר נדמה לי שזאת הגרביטציה של האהבה, מה שמעין זה. הגרביטציה שלי אל הדבר. הכוח שמשך אותי אל הדבר זה בעצם היופי. והוא הבחין, הוא מופיע בסימן תתוו פשוט, אז לכן אני מתן את ההקדמה הזאת, אחרי זה נקרא את הסימנים. דון יהודה ברבנן, הדיון בו זה לסימן תתוו. הוא הבחין בשני תהליכים, הוא קרא לזה מעגל האהבה. זאת אומרת, בעצם היופי של הדבר זה עד כמה משתקפת בו האידאה העליונה. הוא היה נאו-אפלטוני, והאידאה העליונה זה בעצם התרגום שלו לאידאה העליונה היה אלוקים. אבל עד כמה משתקפת בדבר האידאה העליונה, זה היופי של הדבר. מקור היופי זה האלוקים, ויופי של דבר פה בעולם זה עד כמה האלוקות משתקפת בו. נכון.
אם כך זה שאלוקים זה אמות מידה הגשמיות כלשהו,
זה הביטוי הגשמי לאלוקים. כל אמות מידה שיש לאלוקים, לא משנה אם גשמיות או לא, כל אמות מידה זה גישום של האלוקים. האלוקים אין בכלל אמות מידה, לא כן גשמיות ולא לא גשמיות.
איך שאני מבין,
עד כמה שאתה יורד
פה, אני מבין שזה לדמיין שאלוקים נראה בצורה מושלמת, בצורה כלשהי, ועד כמה הוא דומה למראה המושלם הזה
של הקדוש ברוך הוא. זה אולי נכון במובן מסוים, אבל עוד רגע אנחנו... בוא נמשיך רגע הלאה. הנזיר מוסיף עוד משהו באינטרפטציה של דון יהודה ברבנאל, ואני חושב שהוא מאוד חשוב, ונדמה לי, עוד עד כמה שאני קורא פה, נדמה לי שלא שמו לב, זה באנציקלופדיה פשוט, בערך אסתטיקה, אנציקלופדיה העברית. אז נדמה לי שלא כל כך שמו לב לנקודה הזאת אצל דון יהודה ברבנאל. בכל אופן, מה שמקובל לתאר אצל דון יהודה ברבנאל זה שיש איזשהו מעגל של אהבה. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא מוריד יופי וחיים לעולם, וזה גורם לעולם לנסות לעלות אליו, וגורם גם לאלוקים לנסות להתקרב אל העולם. איך אלוקים מתקרב לעולם? אלוקים לא יורד. הוא מעלה את העולם אליו. זה, אני חושב שבעצם ביסודם של ה... תיאורים האלה עומדות השקפות קבליות. אני תראות עד אלה תתה ותראות עד אלה אלה. כן? השאלה אם אני מתקרב לאלוקים, זה, כאילו, אם אני רואה דבר יפה, אני רוצה להתקרב אליו. זה יוזמה שלי. אבל כשהאלוקים זורק את היופי לפה, זה בעצם לקחת אותי אליו. לא שאני מתקרב אליו, אלא הוא רוצה להתקרב אליי. אלוקים לא מתקרב אליי, כן? איך אלוקים מתקרב אליי? הוא לוקח אותי. כן? יותר קרוב אליו. זה נקרא שהוא מתקרב אליי. שאני מתקרב אליו זה כאילו יוזמה שלי. אז זה מה שנקרא פה בסימן תתוו, אם אתם רוצים לראות. אז הוא אומר, יש ג' מדרגות ביופי, הממציא אותו והוא עצמו והמושפע ממנו. זה באמצע הסעיף.
אז סתם הוא קורא לעבודת השם שלנו, הוא מגדיר אסתטיקה סתם כעבודת השם, זה יקרב בקדוש ברוך הוא.
נכון, אבל הוא מתכוון גם לאסתטיקה כמו שאנחנו מדברים על אסתטיקה. הוא אומר שהאסתטיקה היא או חלק או דוגמה לכל סוגי עבודת השם. יש יופי אתי גם. אצל אפלטון, האידאה העליונה של הטוב, היפה והאמיתי זה אותו דבר. זה אותו אחד. זה לא שיש אידאה עליונה של טוב, אידאה עליונה של אמיתי ואידאה עליונה של יפה. שלושת האידאות העליונות האלה הם למעשה, כבר כיוון שזה דבר לא מתחלק, כמו שאמרנו קודם, זה לא דבר שיש לו אספקטים או חלקים, זה אותו דבר. אידאה העליונה, באשר היא. אנחנו מבחינים בדרך שלושה ערוצים, דרך היופי, דרך האמת ודרך הטוב, הטוב. כן, זה כמו להבדיל, יש ביפן, אתם יודעים, יש כמה צורות ללמוד זן אצל מורים. אפשר ללמוד את זה דרך שזירת פרחים, אפשר ללמוד את זה דרך כליאה בקשר, ואפשר ללמוד את זה דרך היאבקות, סיוף בעצם, ארבע דרכים קלאסיות, אם אני, עד כמה שאני יודע לפחות. אבל זה לא שלומדים דברים אחרים, לומדים את אותו דבר. לומדים את אותו דבר, זה רק ארבע צורות ללמוד אותו. אז זאת התפיסה של אפלטון וכל אלה שבעקבותיו. זאת אומרת, קאנט בעצם חילק את הפילוסופיה ללוגיקה, שעוסקת באמיתי, לאסתטיקה שעוסקת ביפה, ולאתיקה שעוסקת בתור. אלה שלוש הקטגוריות הבסיסיות. אלה שלושת מושגי הערך הבסיסיים. יש ערך של דבר, האם הוא יפה או לא יפה, יש ערך של דבר, האם הוא אמיתי או לא אמיתי, ויש ערך של דבר, האם הוא טוב או לא טוב. אלה שלושה סוגי הערכה שאנחנו מכירים. אז בעצם שלושה תחומים בפילוסופיה. האפלטונים טוענים ששלושת אלה זה בסך הכל שלוש צורות שונות להסתכל על אותו דבר. הם שלוש רק אצלנו. הם לא באמת שלוש. הם שלוש צורות שונות להסתכל על אותו דבר. כשאתה רואה דבר שהוא יפה מאוד, אתה רואה את האלוקיות שבו. כשאתה רואה דבר שהוא טוב מאוד, אתה גם רואה את האלוקיות שבו. וכשאתה רואה דבר אמיתי מאוד, אתה גם רואה את האלוקיות שבו. נכון?
קשה קצת לקבל את המיסטים למיניהם, הם מבינים כאילו איך האבקות ושזירת...
הם לא מבינים, הם חווים. זה לא הבנה במובן המערבי.
בסדר, זה נקלט כאילו איך זה מוביל לאותו דבר. אני כאילו שנמצא בתוך התרבות היהודית אלוקית, אז אני מבין איך משהו אלוקי הוא טוב ואיך משהו אלוקי הוא אמיתי. אבל אני לא רוצה להבין איך משהו אלוקי הוא יפה.
דבר שהוא מושלם הוא אלוקי. יש לו דבר מאוד ברור. גם יופי מושלם זה סוג מסוים של שלמות, לא? לא ממנים להיות כהן גדול, אלא רק אחד שהוא יפה, נכון? למה? למה שאול מתואר, המלך, כן, זה נבחר, מתואר, יפה וגבוה מכל אחד.
זה במקרא יופי הוא דבר
מושלם. כי באמת יופי זה פרמטר רלוונטי. יופי זה לא דבר שצריך לזלזל בו. יופי זה סוג מסוים של שלמות. והשלמות, עכשיו זה לא אומר שכל אחד שהוא מכוער אז צריך... יש משהו שהוא פגום, בכל אחד שמכוער יש משהו פגום, זה נכון, לא יעזור שום דבר. זה שצריך לתת לו את הכבוד הראוי, כן, אותו מעשה מפורסם ב... זה היה שמעון הצדיק או שמעון בן שטח? הוא שואל עם כוחה. אמרת שתפנה ליותר שלי, שאלת אותי, כן,
שומע. אה, זה... אז אתה בתורית החיבה ואמר לו... עם כדי חרס וכדי זהב,
כן, כן, זה לא הדיון, כן. אבל יש מישהו ש... לא זוכר מי זה היה, זה היה אחד התנאים שפגש, זה מישהו מכוער בדרך, ובסוף התחנן לפניו שיסלח לו, וזהו, הוא לא סלח לו, וכולי, אני לא זוכר מי זה היה. זה לא מסתכל לזלזל במי שמכוער, הוא נולד מכוער, אבל נכון, הוא נולד מכוער, אבל חלק מסוים של הביטוי האלוקי לא נמצא בו. אני חושב שיכול להיות, וזה אני לא יודע, אבל... נדמה לי שיש גם איזשהו סוג של יופי שהוא יופי פנימי, זאת אומרת, אדם מאוד מכוער יכול להיות עדיין מאוד מעורר אמפתיה, לא רק במובן האתי, גם במובן האסתטי. זאת אומרת, יש סוג מסוים של יופי שהוא לא בא לידי ביטוי בדרך הצורה החיצונית. זה אולי קצת קשור למה שדיברנו עכשיו. וזה ערך אסתטי, זה לא בגלל שהוא איש טוב דווקא, אלא יש איזשהו זיו בעיניים שלו כזה, אתה מבין ש...
נעים.
כן, בדיוק, זה, מין, זה סוג אחר של יופי, אבל זה גם יופי.
אסתר כתוב שהייתה שירקוגת איתה, כלומר מכוערת, אבל לה חן ודברים כאלה, יש איזה משהו שהוא חן שהוא לא, הוא לא בא...
נכון, הרבה פעמים קוראים לדבר הזה יופי אפלטוני, דרך אגב, ליופי הזה שאני מדבר עליו עכשיו. זה יופי שכאילו לא בא לידי ביטוי, זה לא צריכה להיות בלונדינית עם עיניים כחולות, כן, אם נדבר בצורה בוטה וגסה. זאת אומרת, יש אישה שאתה רואה בה איזשהו יופי שלא בא לידי ביטוי בצורה של דוגמנית, כן? זה לא במידות הגוף שלה, זה לא... זה מין איזשהו משהו פנימי, אני חושב שכל אחד מבין, מכיר את זה, זה לא... לא יודע אם רצו כל כך להכיר את זה, אבל הם מכירים את זה, עובדה. אני חושב שיש יופי כזה, זה יופי מסוג אחר, אבל זה גם יופי. והרבה פעמים יופי כזה הוא הרבה יותר דבר ארוך צלח, זאת אומרת, הרבה פעמים אתה מתרשם מכל מיני דברים חיצוניים ורץ אחרי כל מיני, כן, דוגמניות כאלה, וזה אחרי יום נעלם. זאת אומרת, זה לא באמת דבר שיכול, זה לא יופי אמיתי, בקיצור, זה יופי חיצוני. דווקא יופי אמיתי זה אולי הביטוי של האלוקות, אבל עוד פעם, גם אני חושב שגם ביופי החיצוני יש משהו. יש איזשהו פעם, זה בכל זאת משהו יותר מושלם מאשר משהו מכוער חיצוני. זאת אומרת, לא יעזור. הכהן הגדול לא נבחר לדעתי ביופי הפנימי, הוא נבחר ביופי החיצוני. כשמדובר שם על יופי, מדובר על פרמטרים של יופי חיצוני. גם בזה יש משהו.
זה נובע לך, אתה יודע, אבל שכולם, שאנשים פשוטו יותר יפים. לא כאילו, כאילו, זו לגאולה, כי זה משפיע על כל המישורים. לא כאילו, המישורים החיצוניים בשבילה.
לא, יש, זה ברור, זה דבר פשוט. עובדה שתופסים יופי כאחת השלמויות, לא יעזור שום דבר, זה לא יתר הרע. שום דבר שנולדנו איתו לא יתר הרע. רק האופן שבו אנחנו משתמשים בו הוא יתר הרע. רק האופן שבו אנחנו משתמשים בו הוא יתר הרע. לא, אין כוח שנולד לריק. אם אתה באמת מעריך יופי חיצוני, אז סימן שמשהו יש בו. טוב, עוד פעם, צריך לדעת את הפרופורציות, צריך לדעת איך להתייחס למי שאין לו את היופי החיצוני הזה. אבל זה לא דבר שאין בו, אין לו שורש. יופי חיצוני מבטא משהו, מבטא איזושהי שלמות. לכן בעצם, אם אפשר לכלול את שלושת סוגי הערכים האלה בקטגוריה אחת, אפשר לקרוא לזה שלושה סוגי שלמויות. הכי אמיתי, הכי נכון והכי יפה. כן? זה שלושתם בעצם שלושה סוגים מתפרטים של מושג אחד שנקרא מושג השלמות. שלושה סוגי שלמות, אבל עובדה שהם שלושה סוגים של דבר אחד. ומה שאנחנו מתארים את הקדוש ברוך הוא זה לא כהכי אמיתי, אלא כהכי שלם. תדע? שלם בכל המובנים. עכשיו תמיד, התפרטות ומובנים שונים זה תמיד צורות הסתכלות שלנו. הקדוש ברוך הוא דבר, ככה, כן? אמונת הייחוד אומרת שהוא לא דבר עם אספקטים, הוא לא דבר עם חלקים, הוא אחד ויחיד. אבל אנחנו יכולים להסתכל בזוויות שונות על הדבר המושלם. מהזווית האתית, האסתית והלוגית. כן, אז לכן נחזור לדון יהודה אברבנאל. אז בעצם דון יהודה אברבנאל אומר שהיופי זה בעצם הרצון שלי לדבוק בדבר, ושורשו של העניין כמובן זה הרצון להידבק באלוקות, שהיופי של הדבר זה בעצם עד כמה האלוקות באה פה לידי ביטוי, ודרך זה אני שואף להידבק במשהו שעומד מאחוריו. עכשיו בואו, יש לשים לב, זה לא, זה עוד פעם, זה לא שאני רוצה להשיג גישה דוגמנית. אני מצטער שאני משתמש פה בשפות קצת, אבל זה, אני בכוונה רוצה לעשות את זה כדי להעביר טוב את שני הצדדים של המטבע. אם אני רואה במשהו שנמצא מאחורי זה, אז אני רוצה להשיג אותה, אבל אני לא רוצה להשיג את אופך המאפיינים החיצוניים הזה. עכשיו המאפיינים החיצוניים הזה מביא לידי ביטוי משהו שעומד מאחוריו, ואת זה אני רוצה להשיג. בסדר? זה לא הסוג האהבה הזולה שהרבה פעמים רואים אותה היום. אז בעצם דון יהודה ברבנאל אומר שהיופי זה חן שהכרתו גורמת שמחה ומביאה את הנפש לידי התאהבות. זה נקרא יופי, זה הגדרה שלו ליופי בספר שלו ויכוח על האהבה. ואז הוא אומר שבעצם היופי זה שורשו באלוקות, האלוקות הורידה אותו לעולם כדי שהעולם ירצה להגיע אל האלוקות, אבל יש פה מעגל. זאת אומרת, העולם רוצה להגיע אל אלוקות, והאלוקות רוצה למשוך את העולם, להתקרב אל העולם. רק להתקרב אל העולם, כן, אלוקים לא יכול, כביכול לרדת או להגשים את עצמו, הוא לא מתקרב אל העולם. הוא מעלה את העולם אליו, זאת הצורה שלו. אז ההבדל הזה הוא בעצם הבדל בין התאבות הזה לתתה והתאבות הזה לאלה, כן? אולי אם אני רוצה להתקרב אל האלוקות, או שהאלוקות לוקחת אותי אליה. בסדר? זה כמובן הרבדים שנמצאים מאחורי התיאוריה האסתטית. כל הגויים שהתעסקו עם זה לא דיברו על זה במישור הזה. אצלהם זה היה, זה דובר על רגשות, פסיכולוגיה של אסתטיקה. זה לא מדובר על עבודה דתית. אבל ברור שאצל דון יהודה אברבנאל עמד מאחורי זה גם מימד דתי. עכשיו הנזיר מוסיף עוד נקודה שאני חושב שהיא מאוד חשובה בהבנה של המעגל האהבה הזה של דון יהודה אברבנאל, אבל לזה נגיע כשנקרא את סימן ט"ו. זה בסך הכל ההשתלשלות שרציתי רק לתאר בתור הקדמה, שבעצם יש פה שתי תפיסות של יופי, התפיסה החיצונית והתפיסה ההבעתית, האקספרסיוניסטית, שהתפיסה ההבעתית זה בעצם התחיל אותה אפלטון, למרות שאצלו זה עדיין היה מעורב בתפיסה חיצונית, אצל פלוטינוס נשאר רק הדבר הזה, ואצל דון יהודה אברבנאל זה כבר מקבל גם איזשהו מימד מטאפיזי. זה כבר לא רק פסיכולוגיה שאני אוהב את זה, זה מביא ממשהו אלוקי שנמצא מאחורי הדבר היפה. בסדר? אבל גם דון יהודה אברבנאל הוא עדיין נאו-אפלטוני. זה עדיין לא מה שהנזיר אומר. ועוד מעט אנחנו נגיע. אז בואו נתחיל עם סעיף י' ג'. מה? כן. פלוטינוס הוא סיים את התקופה, הוא חי בשנה השלישית נדמה לי לספירה, והוא פחות או יותר סיים את התקופה היוונית של הדיון באסתטיקה, וממנה והלאה, בימי הביניים לא קרה כלום כמובן, מה שבשום דבר לא קרה שם כלום כמעט, ובעת החדשה בעצם התחילו כאילו מפלוטינוס. ההשתלשלות היא באמת בעיקר בערוץ הזה. שהיום מעט מאוד יצירות, כמו שגם אתם הערתם, נבחנות על סמך מימדים צורניים. ברנסנס כן, היו הרבה כאלה. רובם כאלה, אני חושב. אבל שם המציאו את כל הפרופורציות ואת כל ה... החיתוך הזהב, מה שאמרנו, זה פטנט מלי שזה בת הרנסנס. טוב. אז בסעיף י"ג בעצם קראנו אותו כבר ודיברנו על היחס בין דומם, שהראייה תופסת את הדומם והשמיעה תופסת את החי, את המתנועע, את הזר, את הפעיל. הראייה היוונית של יופי זאת למעשה ראייה של התאמה. יופי זה בעצם התאמה. שני המימדים שדיברנו עליהם קודם, גם היופי כהתאמה בין חלקים שונים של היצירה, או בין מימדים שונים שלה, עם חיתוך הזהב, מה שדיברנו, זה כמובן התאמה, זה ברור. התאמה או הרמוניה זה יופי, אבל גם הסוג השני של הערכה האסתטית, כן, הערכה של עד כמה זה קרוב לאידאה, זה גם כן התאמה. עד כמה הסוס הזה מתאים לאידאה של הסוס המושלם, של הסוסיות. זה גם כן איזשהו סוג של התאמה, לא התאמה בין חלקים של הדבר הקונקרטי, אלא בין הדבר הקונקרטי לבין האידאה שאותה הוא מבטא. זה גם כן סוג של התאמה, למעשה. וזה זה, זה בעצם התפיסה הרווחת של יופי בכל מקרה, בשני מובניו. לכן אני חושב שלמה שני הדברים האלה מבטאים יופי בדיוק בגלל זה. ששניהם בעצם מבטאים איזושהי התאמה. לא רק שאלה אם זה התאמה הצידה או התאמה פנימה, אבל שניהם מבטאים איזושהי התאמה. אבל עדיין, תפיסה כזאת של יופי, ובמקביל הזה יש גם תפיסה כזאת של טוב. טוב, התפיסה הפרגמטיסטית של טוב. מה זה פרגמטיזם? פרגמטיזם זה, טוב זה מה שמועיל לחברה. זה מה שטוב. זה שהמנה חברתית, או הפרגמטיזם האמריקאי, או כל הגישות שולחות בכיוון הזה, שאומרות שהערכים הם אמצעים, הם לא מטרות. הם אמצעים להשיג חברה יעילה יותר, נעימה יותר, שטוב יותר לחיות בה, אני לא יודע בדיוק... כל אחד והגדרות שלו, אבל זה בא להשיג משהו. גם שם זה בעצם, אתה בוחן את הטוב לפי ההתאמה שלו למשהו. כן? גם שם יש בעצם איזושהי פעולה אסתטית, או איזושהי פעולה של חיפוש התאמה. אתה מחפש עד כמה המעשה הזה מתאים למה שצריך להיות, או לאן הוא מוביל את החברה למקום שבאמת היא צריכה להיות שם. יש דמות של חברה אידיאלית, אידאה נקרא לה, ואני עכשיו אמור לפעול כדי להוביל את החברה לשם. אז זה בעצם, גם פה אני עושה איזושהי פעולה של התאמה לאידאה. כן, אז עוד פעם, אנחנו נתקלים בזה שהטוב והיפה פועלים באופנים די דומים. שניהם סוגים של ערכים. הטוב השמעי, או בכלל תפיסת הערך השמעית, גם הטוב וגם היופי, טוען שיש משהו מעבר להתאמה. זאת אומרת, אפשר, לפי התפיסה הזאת של התאמה, אז תמיד, יופי נבחן לפי עד כמה הדבר הזה מתאים לזה. טוב נבחן עד כמה זה משיג את המטרה הנרצית, את המטרה ההיא. התפיסה השמעית אומרת שטוב ויפה זה דברים שיש בהם מימד לפחות גם של ערכים עצמיים. לא רק, אפשר לשאול האם הדבר הזה הוא יפה, לא במובן של כמה הוא מתאים לאיזושהי אידאה תיאורטית, אלא האם הוא יפה. או האם הוא טוב. כן, למשל, כן, איסורים שמשום מראית עין, כן, זה הרבה פעמים אומרים שזה גם לא הרבה פעמים אומרים, כתוב, זה גם נוהג גם בחדרי חדרים. למה זה גם נוהג בחדרי חדרים? כי הדבר הזה אין מטרתו רק להשיג מטרות חברתיות. הדבר הזה הוא גם ערך לעצמו. זה לא רק, זה שזה משיג מטרות חברתיות, זאת אינדיקציה לזה, זה לא הסיבה למה זה טוב. זאת האינדיקציה לזה שזה טוב. אבל עכשיו שאני יודע שזה טוב, אז זה טוב גם לחדרי חדרים. מבינים? זאת אומרת, זו תפיסה אחרת לגמרי על איסורים של מראית עין. אבל האיסורים של מראית עין זה לא זה בעצם דבר מותר. רק אני, זה אסור, כי אחרת אנשים יכולים להתבלבל ולא יודע מה לעשות.
זה מוצא של מראית עין, בגלל מראית עין.
כן, אבל פה אתה רואה את זה, אז למה בחדרי חדרים זה אסור? בגלל לא פלוג כזה.
כדי שתמיד צריך, כדי לקונן דקנה, צריך
לעשות אותה בתבועה. זה לא פלוג כזה, כדי שלא תבוא פעם אחרת. אז זה לא, התפיסה שהוא מתיע היא לא כזאת, אני מזהיר. זאת אומרת, יש פה, המראית עין, וראינו את זה במקומות קודמים גם בכל הנבואה, המראית עין זה אינדיקציה לזה שזה טוב, זאת לא הסיבה למה זה טוב.
שאלה מה קנו את זה, בגלל שרואים את זה.
בגלל שרואים, אז הגענו למסקנה שזה טוב, לכן אני יודע שזה טוב. לבד לא הגעתי למסקנה הזאת. אבל כיוון שאני רואה שמי שהולך בצורה לא צנועה ברחוב גורם לכל מיני בעיות מסביב, סימן של הלכת בצורה לא צנועה זה עצמו דבר רע. זה סימן, זה לא סיבה. עכשיו אם זה דבר רב, גם בחדרי חדרים אני צריך ללכת בצורה צנועה.
אז מה השמעות של מפני מראית עין? מפני הכוונה
סיבה. אני אומר עוד פעם, לא, מפני מראית עין זה רק אינדיקציה. עכשיו שמראית העין, אתה רואה שדבר הזה יוצר מראית עין, אז אתה מבין שהדבר הזה הוא טוב. הוא רע. מה אתה מדבר? ולכן הוא מחייב בחדרי חדרים. כן, אז זה בעצם איזושהי תפיסה שאומרת שהערכים לא נבחנים רק לפי מה הם פועלים, אלא הם, 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 הם טובים או יפים או טובים או כל ערך שלא יהיה לעצמו. כן? אומנם יש גם את הפן של איך הוא פועל. הרבה פעמים הפן הזה מהווה אינדיקציה לפן שאומר מה זה בעצמו. כן? מה, אם השם רוצה את זה או לא רוצה את זה. כן? זה בעצם אולי לנסח את זה בשפה יותר דתית. אינדיקציה. אבל בסופו של דבר אני לא יכול עכשיו לנתח את מושג היופי עצמו, או את מושג הטוב עצמו. למה באמת זה טוב לא ללכת צנוע? כל ההסברים יהיו תמיד במובן של מה זה יעשה, נכון? מה זה, איך מנתחים דבר כזה? למה זה טוב ללכת צנוע? כי זה יכול, לא יגרום לתופעות כאלה וכאלה. בסדר? אז זה תמיד, כל ניתוח כזה מניח שאתה בא להשיג איזושהי מטרה, אבל אם זה הדבר עצמו, כי זה מה שהשם רוצה, אז אין לי מה לנתח פה. זאת אומרת, זה או שכן או שלא. בסדר? לכן כל הדיונים על יופי ועל טוב בהקשר הזה הם קצת מאבדים מתוך פעם. זאת אומרת, או שאתה מרגיש שזה טוב ויפה, או שאתה לא מרגיש. אין לי פה, אין לי הרבה אפשרויות לשכנע אותך עם ניתוח או עם שכל או עם משהו. אתה צריך להרגיש את זה. זה כנראה אפשר נמצא בך אם זה באמת טוב או יפה. זה לא משהו שאני יכול לשכנע אותך דרך השכל שזה ככה. אני יכול לנסות להביא אותך אולי בעקיפין לזה שאתה תבין שאתה מרגיש את זה גם ככה. אז התפיסה היוונית בעצם זו תפיסה אינסטרומנטלית של טוב ושל יפה. הטוב והיפה הוא איזושהי התאמה למשהו, בא להשיג משהו. כן? התפיסה השמעית בעצם אומרת שהטוב והיפה זה דברים של עצמם.
אני
חייב לתפס
את זה.
מה?
אני
חייב לתפס
את זה. יש לי איזה מוצג שאתה רואה פה, אני משווה אותו.
לא, אני לא משווה. זה טוב. זה טוב לגלל שזה דומה למשהו אחר. זה טוב.
איך אני...
זה מה שנקרא טוב.
איך אני... למה זה גרום להגיד שזה יפה?
איך אתה יודע שזה סטנדר? איך אפילו ברמה הכי פשוטה, או שזה חלון, אתה משווה את זה למה? אתה טועה שזאת השוואה, למה אתה משווה את זה? מה? ואיך אתה יודע שההוא זה סטנדר?
מה אמרו לי למה זה סטנדר?
ואיך אתה יודע שההשוואה זה שחסר פה עכשיו חתירת פורמייקה זה לא פרמטר רלוונטי להשוואה? אתה מבין שאתה לא רק משווה פה, נכון? אתה מבין שיש פה איזשהו מושג שקודם למושג הסטנדר, איזשהו מושג שעומד ביסוד הסטנדר, אתה תפס שזה סטנדר, זה הכל. זה הצביעות עין של תלמיד חכם, כן, דיברנו על זה, לא? הצביעות עין של תלמיד חכם שמשיבים לו אבדה, זה בדיוק אותו דבר. הצביעות עין זה לא אוסף של סימנים קטנים, רק התלמיד חכם הוא צופה אולטימטיבי, הוא יודע, יש לו עיניים נץ. זה לא עובד ככה. הצביעות עין של תלמיד חכם זה תפיסה של הדבר עצמו, לא דרך כל מיני מאפיינים, בגלל שיש לי סימן בצד ימין, אז כנראה זה הדבר שנאבד לי. לא, אני יודע, הרגשה שלי, זה, מה, אני לא מניח נימוקים בכלל. אני אומר לך שזה זה.
אני לא רואה את זה יופי.
זה יפה, מה זאת אומרת זה יופי? זה משהו, זה יפה.
אני מתבקר מהתלמוד.
לא, אני לא חושב שזה נכון. אני לא חושב שזה נכון. סתם ככה אני לא חושב שזה נכון. אפילו בלי קשר למה שהנזיר טוען. אני לא נראה לי שזה באמת ככה פועל. אתה רואה שדבר הוא יפה, אתה רואה שהוא יפה. זה לא, אתה לא עושה עיבוד שכלי לפני שאתה מחליט שהוא יפה. רק אחרי זה אולי יכול לבוא העיבוד השכלי. אבל תמיד העיבוד השכלי הוא בא לתאר משהו שכבר בעצם קודם ידעת אותו. אז אתה חושב שאני כן עושה איזשהו ניתוח, אני רק לא מודע לו. אין לי ספק שלא. הניתוח הוא תמיד דבר שבדיעבד. אני ככה, אני עוד פעם, אני לא יודע איך להוכיח לך את זה, אבל אני משוכנע בזה. זה לא עובד כך. לא, בסדר, אבל זה לא עניין של השוואה. אם אתה קורא לדבר הזה השוואה, זה לא, בסדר, זה השוואה, זה לא מובן השוואה שזה דומה לזה ולכן זה יפה, אלא זה מתאים, נקרא לזה, לא דומה. כן, זה מין, על זה נאמרת הקטגוריה שיושבת אצלי של יופי. בסדר, במובן אתה יכול לקרוא לכל דבר השוואה, אבל אני מתכוון שזה לא השוואה במובן הרגיל של השוואה, כן? זה לעומת איזושהי דמות תיאורטית, אני אומר, זה קרוב לדמות התיאורטית, זה יפה. זה לא קרוב לדמות התיאורטית, זה לא יפה. תבינו, האידאה של אפלטון היא גם סוס. היא סוס מושלם, אבל היא גם סוס. כשהוא משווה את זה לסוס המושלם, הוא רואה מול העיניים את התמונה של סוס, לא את הרעיון של סוס. הוא רואה תמונה של סוס עם יחסים סימטריים מושלמים. והשאלה אם הסוס הזה דומה לאידאה שם, אתם מבינים? זה מושג השוואה אחר, אני מדבר על זה כשאני מדבר על השוואה.
אם יש לי ציורים של פרחים, אני שואל אותי מה הכי יפה, אז אני מנסה לתאר מה...
אבל מה הכי יפה אז אתה צודק. כשאתה שואל מה הכי יפה, אז אתה אומר תשווה לי ותגיד לי מה הכי יפה. אבל זה בדיוק השאלה, אני שואל האם זה יפה, לא מה הכי יפה.
פרח הזה יפה או לא? אם מישהו...
פרח הזה הוא יפה בעיניך או לא?
בוא נראה שפרח יש לו איזה ארי כותרת כזה ועלי כותרת גדול.
אתה ודאי לא עושה את
זה. אתה ודאי לא עושה
את זה. אתה ודאי לא עושה את
זה.
קודם כל, גם זה לא לגמרי נכון. זאת אומרת, יש איזושהי מסגרת שבתוכה יש הבדלים בין אנשים בטעם האסתטי שלהם, אבל ישנה מסגרת. זאת אומרת, יש דברים שבעיני כל האנשים הם לא יפים. זו תופעה מאוד מעניינת. עובדה שיש יצירות אמנות שהן קלאסיות, שרוב העולם מכיר בחשיבותן האסתטית, ויש יצירות אמנות שאתה בעיניך זה יכול למצוא חן, ובעיניו לא. מה מבדיל ביניהם? בדיוק זה מה שמבדיל ביניהם, שהאי יש באיזשהו מושג אובייקטיבי של יופי, מושג שכולנו רואים שם משהו יפה. ויש יצירות שבהן בסדר, אתה יכול למצוא חן בעיניך ובעיניו, זה לא ימצא חן. אין פה, זה לא תפס איזשהו משהו אובייקטיבי. יש דרגת חופש, יש איזושהי מסגרת שמחוץ עליה יש מעט מאוד אנשים שבכלל היינו לפעמים משפזים אותם אם הם לא רחוק מהמסגרת, כן? מי שיראה פה משהו מכוער להחריד בין אק זה מלכת היופי, אני עכשיו שם אותה לדוכן, שר השירי הלל. אז אתה תבין שהאיש הזה הוא צריך להשפז אותו, זה לא שיש לו טעם אחר משלך. היום פוסט מודרנים יגידו לה שיש לו טעם אחר משלך, הבן אדם הישר הפשוט אומר שזה לא נכון, האיש הזה הוא משהו אצלו מסובב. בתוך התחום, אני מסכים, יש הבדלים, יש צורות שונות של התייחסות, יש טעמים שונים, אבל זה הכל בתוך איזושהי מסגרת כללית. יש לה מסגרת כזאת, זה לא נכון שהכל פרוץ.
רואים אותי, זה דבר נלמד. אני היה בכל ראשון השבוע, איזה הצייר, אני סתכלתי, ראיתי לי קשקושים. זה אח שלי הקטן, ומי שלא עומד את זה מבין את ה...
לא, זה לא אומר שאתה תמיד תתפוס את זה אינטואיטיבית, גם את היופי האלוקי או את הטוב האלוקי, אתה לא תופס ישר כשנולדת. אתה צריך ללמוד אותו. אחרי שתלמד אותו תתפוס, אבל יש דברים שאחרי שתלמד אותם 100 שנה גם לא תתפוס. אני אנסה עכשיו 100 שנה ללמד אותך שהמכוער הזה שעובר פה הוא מלכת היופי. אני אצליח או לא אצליח? אני חושב שאני לא אצליח. רק אם אני אשתוק לך את המוח, אבל בלימוד. אתה מבין? לעומת זאת ביצירות אמנות, הטענה היא לפחות, אני חושב שחלק מזה זה קשקושים, אבל לא משנה, הטענה הבסיסית היא שאם תלמד את הכללים ותיכנס לעניין, אז תראה גם אתה שזה יפה. לא רק אני רואה שזה יפה, ואתה, זה שאתה לא מכיר את הכללים ולא מנסה להיכנס לראש, אז אתה לא חושב שזה יפה, זה לא אומר כלום. הוא אומר לי, אבל יש לי דרכים לנסות ולהכניס אותך לתוך העניין, וגם אתה תסכים שזה יפה. וזה לא נכון לכל היצירות, זה הנקודה. זה נכון רק לגבי חלק מהיצירות, ואלה נקראות יצירות קלאסיות. אמן. לגבי חלק מהיצירות, אפילו אם אני אעבוד עליך 100 שנה, אני לא אוכל להסביר לך למה זה יפה. אתה תישאר איתן בדעתך שזה לא יפה. אמן. אז יש הבדל בין יצירות, זה לא נכון שהכל פרוץ וכל אחד והטעם שלו.
יש את
הקיצוניות,
כאילו, יש דברים שכולם
מסכים
שהם יפים, יש דברים
שמפוארים
כולם, ויש משהו
באמצע ש... נכון, יש דרגת חופש, ברור שכל בן אדם בנוי קצת אחרת, וברור שהמרכיב הסובייקטיבי גם הוא תופס מקום, וכל אחד מאיתנו בא לידי ביטוי פן שונה של האלוקות, ולכן ממילא גם הדרך שלנו להתקרב לאלוקות הוא שונה. אז זה נכון גם במובן האתי וגם במובן האסתטי. גם לגבי הטוב אני חושב שיכולים להיות לנו חילוקי דעות מה יותר טוב לעשות, נכון? הגמרא מלאה בחילוקי דעות למה יותר טוב לעשות מבחינה דתית, לא רק לגבי היפה. אבל זה הכל חילוקי דעות בתוך מסגרת. זה חילוקי דעות בתוך מסגרת, כמו שמה שמחוץ למסגרת לא מבטא שום דבר אלוקי. ומה שבתוך המסגרת, אז יש הרבה פנים אלוקיות שכולם באות לידי ביטוי, אז כל אחד מאיתנו באות אחר.
ואני שואל את
הצד
השני, אני
שואל
את
הצד
השני.
זאת אומרת
שואל. אני אומר שזה
מוכר,
או מה שאומרים
יפה.
מה שאומר שגם איתן, אני אומר שכזאת...
אבל יש דבר שאלה... יש דבר שלכם, שעליו כולכם אומרים שהוא
מכוער. אבל הדבר שהוא אומר שזה יפה, אני אומר שהוא מכוער, זאת אומרת שאני שואל...
לא, אני חושב שצריך יש פעם אחר שלא נוכל, מה שאני
שואל איש אחר, מה שאומר שאני שואל את הצעה השני של כאילו את ההבנה הזאת.
ודאי. אתה לא מסוגל להשיג את כל האלוקות על... אז לא מצווה, אני דיבר על זה כמה פעמים, בפעם בפורים דיברנו על זה. באתי אליו הביתה ועשינו שם איזה דואט כזה. דיברנו בדיוק על זה, זאת אומרת, אתה, בן אדם בודד לא יכול לתפוס את כל הפנים של האלוקות, זה בדיוק הנקודה, אם היית יכול לתפוס אתה את כל הפנים של האלוקות, היית אלוקים. אתה בן אדם בדיוק במובן הזה, בגלל שאתה יכול להתרכב רק בפנים מסוימות מאוד, ולכן אתה שולל את הפנים האחרות. בית הלל שללו את בית שמיים, אבל הוא שהם טועים. אז מה, בית שמאי לא ייצגו איזושהי אמת? הם גם ייצגו איזושהי אמת. הם ייצגו פן אחר. ולתפוס את שני הפנים האלה ביחד, זה הרבה אשליות שאנחנו חיים בהם היום, כן? תורת ארץ ישראל, והקוק, והמערב וכו', הרבה פעמים זה איזשהן אוטופיות שלדעתי הן מסתכמות בסיסמאות הרבה פעמים. אני לא יודע אם אצל הרב קוק עצמו, קטונתי לקבוע, אצל הרבה אנשים שאומרים אותם בכל אופן זה כך. כי אנחנו לא תופסים את שני הפנים בבת אחת, מה האמת בזה ומה האמת בזה. בית הלל תפסו את הפן שלהם, ובית שמאי תפסו את הפן שלהם, ואני מניח שגם אני יכול לתפוס פן מסוים. ולא פן אחר, ואני שולל פן אחר. לא, זה אני מסכים, זאת אומרת, אני צריך מודע לזה אידיאולוגית שאני תופס פן אחד ולכן יש גם מקום לתפיסה של השני שהוא תופס פן אחר שגם הוא פן אלוקי.
זה לא שאלה לכם, אתה לא יודעים את זה כבר אתה
עושה את זה.
מה
זאת אומרת?
המבנה השלם זה בו שאתה
תופס
את הפן שלך עד הסוף, הוא את הפן שלו עד הסוף, אתם
תופסו
מכות בכל הכוח.
אני אלך מכות בכל הכוח, זו שאלה, מה זה קשור לעניין? אני יודע שהוא מייצג פן אחר ואני אלחם בכל הכוח על זה שלא ייסו את צרת הבת.
ברגע אתה מודע
לזה שכל הכוח זה, אז אני אומר שלא צריך להיות ככה, אתה אומר שפסיכולוגית זה מה שיקרה, אז תתגבר על זה. זה לא מה שצריך לקרות. מה שצריך לקרות זה שאתה יודע שהוא מייצג פן, אבל אתה יודע שאתה גם מייצג פן, ועכשיו השאלה אם צרת הבת מותרת או אסורה, יש לה בעיניי רק תשובה אחת. אבל
אני יודע
שהוא
מייצג פן נכון, אז אני
אמצוא כבר...
מה? בגלל שככה אתה מוציא אל הפועל, את הפן שמוטל עליך להוציא אל הפועל. זה בדיוק התפקידים שלכם. התפקיד שלך זה להוציא לפועל עד הסוף את הפן שלך, התפקיד שלו זה להוציא עד הסוף, זה בדיוק הרי כל איזון הכוחות הדמוקרטי המפורסם גם הוא בנוי כך. אתה מבקר המדינה, אז אתה צריך לתפוס את כולם בזנב שלא יחרגו מהחוקים. ומה זאת השבק צריך כל הזמן להתחנך ממך כדי בכל זאת לעשות משהו, כי אם אנחנו כולנו נחיה עם מבקר המדינה, אנחנו לא נחיה פשוט. אתה מבין? אז זה נכון, ושני צדדים נכונים, זאת אומרת, וכל אחד צריך ללכת עד הסוף. כי זה בדיוק כל הבלמים, כל מערכת הבלמים ומערכת האיזונים אומרת, אתה בתור גזבר המועצה צריך לדאוג לזה שאף אחד לא יוציא אגורה. ומנהל מחלקת החינוך צריך לדאוג לזה שכמה שיותר כסף יצא לחינוך. הוא לא צריך לעשות את החשבון של המועצה. הוא צריך לעשות את החשבון כמה שיותר כסף להוציא לחינוך. והגזבר צריך לעשות חשבון כמה שיותר, כן, או שר האוצר ושר החינוך, אותו דבר. צריך לעשות חשבון כמה שפחות כסף להוציא, לא מעניין אותי בכלל איזה מטרות, מצבי שהיישוב יקרוס. תמיד? זה התייחסות אידיאלית. כי אז המערכת הבלמים יוצרת מצב שאתה באמת תוציא את כל מה שאתה יכול אל הפועל, לא כולנו היינו אנשים אידיאליים, כן? והוא יוציא את הקמצנות או את הקימוץ עד כמה שהוא יכול לפועל, ובסופו של דבר העולם מתנהל בצורה מושלמת. אבל כל אחד מאיתנו לחוד לא יכול ליצור עולם מושלם, זה בדיוק הנקודה, זה כל המשמעות של חברה.
שהרב
קוק
מצליח לראות
בקפירה
דבר טוב,
זה לא אומר שהוא נלחם בה.
לא, כן, נכון.
הוא מצליח
לראות את זה דבר טוב.
גם אני רואה לו דבר טוב. זה לא...
כל החרדים
התנגדו
לשיטה
שלנו. לא, בסדר, אני מסכים. במובן הזה אני לגמרי מסכים. במובן הזה אני לגמרי מסכים. מה שהחרדים התנגדו דרך אגב תורמים להם, אבל הם התנגדו בגלל זה שהם באמת חשבו, בגלל ההשלכות. ושהם חשבו שבדיוק מה שיעיר העיר קודם. ושאם אתה מבין שבקטירה יש משהו טוב, הילד שלך כבר יהיה כופר. אמן? אולי זה נכון, אבל אסור להגיד את זה. הרבה מאוד פחות מההתנגדויות החרדיות כן, היו מבוססות על זה ולא על, על, על העניין המהותי. בסדר, זה כל אחד מגופו, אבל יש גם צד כזה, צריך להיזהר. אבל מצד שני, האמת היא שבאמת יש בכל דבר משהו חיובי, משהו אלוקי שמחיה אותו. מצד שני, זה לא אומר שאני לא צריך להילחם נגדו. אולי זה גוף המשהו מייצג, זה שאני צריך להילחם נגדו.
בסדר, אולי מצד שני, זה שהוא חייב, אני צריך להכין את הדברים הטובים שלו, ואז הוא יעלם בגלל שאני אכלל את הצלב.
זה גם צורה של מלחמה. בסדר
גמור.
זה לא, בסדר, להילחם כדי לבעיות הרע, לא להילחם כדי להילחם. טוב, אני רק אגיד בשורה אחת, כדי שאני פשוט, אנחנו סתם נתקע באמצע, ושבוע הבא אני אשחזר את הכל. אז אני להפך. זאת אומרת, אני אגמור את הדיון בשורה אחת, ושבוע הבא קצת נפרט. מה שבעצם בסעיף תתווה הוא כבר מגיע אליו, זה אני מדלג על י' ד'. מה שהוא עושה פה זה בעצם תיאור מההיבטים שלו של מה שאני עשיתי בהקדמה, של התפתחות האסתטיקה. לא רואים את זה כל כך שקוראים, אבל אני חושב שאחרי שהם... אחרי ששומעים את זה, נדמה לי שכן רואים את זה בתוכו. בסעיף תצוו, מה שהוא אומר בעצם של סלדון יהודה אברבנאל נקרא באמצע הפסקה. בסעיף תצוו. אבל דון יהודה ברבנל משנה את הנוסחה הפלוטינית. זה השלב הבא אחרי פלוטינוס. יש ג' מדרגות ביופי, הממציא אותו והוא עצמו והמושפע ממנו. רוצה לומר, יפה מייפה ביופי ויפה מיופה. אתה מייפה, נקרא לזה ככה, המיופה והיופי עצמו. עכשיו, לפחות באנציקלופדיה מה שראיתי, נדמה לי שהיופי לא מופיע. יש יפה מייפה ויש יפה מיופה. זה דון יהודה ברבנל. זה מין איזשהו מעגל שחוזר. כי מי שכתב את הערך הזה, לדעתי, היה בעצמו מין יווני כזה. סטטיקן יווני. כי הטענה היא שיש המייפה, זה הדבר של עצמו, זה החומר. היופי זאת האידאה הפלטונית. והמיופה זה הדבר עצמו. זה החיקוי של האידאה הפלטונית. בסדר? אבל מעבר לאידאה ולמיופה, זאת אומרת, לדבר שנחתם בחותם האידאה, שמחכה את האידאה, יש את אותו אלוקים, מה שבעצם... זאת אומרת, האידאה הפלטונית היא לא האלוקים, בקיצור. האידאה הפלטונית היא לא האלוקים. האידאה הפלטונית קיימת, לא צריך לשלוט, אבל היא לא האלוקים. האלוקים זה אותו דבר שהמאפיינים שלו זה האידאה הפלטונית. גם האידאה הפלטונית היא בעצם לא סוף הטור, היא לא הדבר עצמו. גם היא בעצם, האידאה הפלטונית היא צורה נבדלת. כן? אבל צורה נבדלת זה מה שדיברנו על זה כבר, זה עולם היצירה, זה לא עולם הבריאה. מה לעולם היצירה יש את עולם הבריאה? בעולם הבריאה יש את הדבר עצמו. היצירה זה הצורה עוד כשהיא לא מוטבעת על דבר. הצורה הנבדלת. ובעולם האפייה יש חומר שמוטבע בצורה. מה שזה כבר בא ביחד. אז הפלטון הגיע עד עולם היצירה. בסדר? וכאן הוא עובר כבר לעולם הבריאה. זאת אומרת, יש את הדבר, יש את הדבר עצמו, וכשאני רוצה להתקרב למשהו, אני לא רוצה להתקרב לאידאה. אני רוצה להתקרב לבעל האידאה. זה השינוי המהותי. אני רוצה להתקרב לבעל האידאה, לא לאידאה. מה שעדיין לא מושלם אצל דון יהודה ברבנל, נדמה לי, לפי הנזיר, זה שהאופן להתקרב אל בעל האידאה זה לנסות לדמות לאידאה. זה אופן חזותי. במובן הזה הוא כן מסכים עם אפלטון, לכן הוא נאו-אפלטוני, דון יהודה ברבנל. כי הצורה שלנו להתקרב, הוא הכיר בזה שכבר יש את בעל האידאה, לא רק את האידאה. ואני רוצה להתקרב אליו. אבל האופן שלי להתקרב אליו זה אופן חזותי. זאת אומרת, אני רוצה לדמות לאידאה. והנזיר טוען, זה כל טענתו בכל הספר, זה שיש לי דרכים לא חזותיות להגיע ישר אל הדבר עצמו, לא אל המאפיינים שלו. זאת אומרת, יש עוד דרך להתקרב אל הדבר. זאת אומרת, דון יהודה ברבנל כבר הבין שצריך להתקרב אל הדבר עצמו ולא אל האידאה, רק האופן ההתקרבות הוא עדיין אפלטוני אצלו. זה הנקודה. בסדר? והשלב הבא אחריו זה האופן השמעי של ההתקרבות, שהוא כמו אופן אחר של התקרבות אל אותו דבר שגם דון יהודה ברבנל הבין שהוא קיים. טוב, פירוש...